ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, שלום וברכה. תוכנית לימודי התנ"ך שלנו באופן כללי היא משתדלת לגשר בין שני פערים, מצד אחד הרצון ללמוד בעיון, מצד שני הרצון להספיק, ולפעמים זה שני דברים שסופרים אחד את השני, בדרך כלל זה סופר אחד את השני, אבל אנחנו כבר די הרבה שנים עובדים בקצב של פרק לשיעור, בספר שאנחנו לומדים אותה, אנחנו לומדים פרק לשיעור, ובשנה שעברה אני אומר, הספקנו 25 פרקים, ובספר שמואל שלמדנו, במסגרת אחרת, גם הספקנו 25 פרקים. בקיצור, אנחנו משתדלים מאוד שאדם גומר זמן, גומר שנה, יחזיק נכס ביד, יהיה לו משהו שמספיק ולא כאילו. אפשר רק מבוא לתנ"ך 20 שיעורים, מבוא לראות ספר עוד 10 שיעורים, וזה מה, נגמרה שנה. אז מזה לא יודעים תנ"ך, בדרך כלל. אז אנחנו במיטת סדום כזאת, שאנחנו מנסים ככה לגשר בין שני הדברים הללו. בכל מקרה, תמיד זמן אלול מופרד אצלנו מהמהלך הרגיל, ואנחנו משתדלים באלול ללמוד משהו שנוגע לימים נוראים, בקטע של תנ"ך כמובן. ובהתאם לתוכנית הזאת ולעניין הזה, אנחנו נעסוק בשבועות הקרובים בספר יונה. יש בו ארבעה פרקים, ואנחנו בעזרת השם נספיק אותו עד יום הכיפורים, בסייעתא דשמיא. זה מחייב אותנו לעבודה. זאת אומרת, צריך להשקיע קצת בעניין הזה. אני אשתדל למלא בחלקי, ואני מניח שבעזרת השם יהיה לנו סייעתא דשמיא. אבל בלי מבוא בכלל, סתם מכל עליונה, מה קרה, אי אפשר. אז היום, זאת אומרת ככה, לא הספקתי היום, הייתה לי איזושהי תקלה בבוקר. הכותרת שאני קורא לזה זה ככה, פרק א' ביונה זה הכובש את נבואתו, פרק ב' זה תפילת יונה, פרק ג' זה תשובת נינווה, ופרק ד' זה קיקיון ביונה. אבל היום נעסוק בדברים שלפני כן. שבוע הבא בעזרת השם הנושא שלנו זה פרק א' בספר יונה, כך שמי שרוצה ללמוד אותו ולהכין אותו וכולי, זה רק יביא לברכה. היום נשתדל לעסוק מה הקשר בין יונה ליום הכיפורים, למה בכל קהילות ישראל מפטירים בספר הזה בשעת המנחה של יונה. נדבר קצת על הנביא, על הדחיפה שלו, על הדמות שלו, מה בדיוק קורה, ולצורך העניין נשתמש בשני דפי עזר. אז אם אפשר בבקשה להעביר את הדף הזה בין האנשים, וכנ"ל פה, אחרי זה נתקדם בעוד משהו. טוב, תוך כדי חלוקת הדפים, קצת ניכנס לעניין. פרקי המקרא שאנחנו קוראים בהם בתורה ומפגירים בהם בחגים, בימים נוראים, הם בהחלט פרקים שנבחרו, הם פרקים שנבחרו לצורך העניין בצורה מאוד, מאוד מיוחדת. אם הגמרא אומרת לנו מה קוראים ומה מפטירים ומה עושים, אז צריך להבין שמדובר בפרקים מיוחדים שנבחרו. זאת אומרת, זה לא סתם שבהפטרה של מנחה ביום הכיפורים קוראים בספר יונה, וזה לא סתם שבראש השנה מפתילים בירמיהו למדלי, ויש לדברים הללו, כל אחד צריך לקבל דף אחד, משהו פה לא ברור, הכל ברור. אז יש לפרקים הללו מעמד מאוד מאוד מיוחד. בגמרא, הגמרא במסכת מגילה, ובנושא הכלים של הגמרא, אין נימוק מיוחד למה מפתירים בכל קהילות ישראל בספר יונה ביום כיפורים במנחה. לא כתוב מה הסיבה לדבר הזה. למה מפתירים דווקא בספר הזה ובעניין הזה? אני מצטט את הגמרא, זה לא מופיע בדף המקורות שלפנינו. הגמרא היא במגילה למדה לפעמוד ב', ביום הכיפורים קוראים אחרי מות ומפתירים כי כה אמר רם ונשא. זה בישעיהו, זה הפטרה של הבוקר. ובמנחה קוראים בעריות, הווה אומר בחלק השני של פרשת אחרי מות, ומפתירים ביונה. זה מה שכתוב בגמרא. גם הרמב"ם, כשהרמב"ם בהלכות תפילה מביא ומסביר את העניין הזה, גם הרמב"ם לא מנמק. הרמב"ם כותב, והשלישי קורא בתורה ומפתיר ביונה. השלישי קורא בתורה, זה דין אולי שקשור לתענית ציבור שמפתירים בה במנחה, והרמב"ם הזה הוא בהלכות תפילה בפרק י"ג הלכה י"א, וכך הוא כותב. הטור מוסיף לנו משפט אחד, אבל עדיין אין נימוקים. הוא מסיים מי אל כמוך. זה שלושה פסוקים בספר מיכה שמופיעים בהם י"ג מגידות. אבל שואל השואל, אנחנו יהודים פשוטים רוצים ללמוד למה מפתירים בספר יונה במנחה של יום הכיפורים. אז בואו נעבור לדף שנמצא לפנינו וננסה לראות מה שהצלחנו ללקט מתוך כל העניינים שיש. אם למישהו יש עוד רעיונות או עוד דברים שהוא מקים, בקצרה אנחנו נשמח, כי אנחנו צריכים לעמוד בזמנים. השיעור צריך להתחיל בזמן, זה המלצה. להסתיים בזמן זה חובה. אז כתוב בשולחן ערוך באורח חיים סימן דף ריש חף ב', מקור ראשון שלפנינו. ומוציאים ספר תורה וקוראים שלושה בפרשת עריות עד סוף הפרשה, והשלישי מפתיר ביונה ומסיים מי אל כמוך. גם השולחן ערוך לא מנמק. בעל ערוך השולחן הוא כבר נותן לנו איזשהו הסבר לדבר הזה. מה זה? למה זה? איך זה? והשלישי הוא המפתיר ככל תעני ציבור וקוראים ביונה. למה? לפי שיש בשם תשובת אנשי נינווה. הסבר ראשון, אנחנו עובדים ביום הכיפורים במנחה, עוד מעט נכנסים לתפילת נעילה, שזה פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה היום. אז זה ספר שעוסק בתשובה של אנשי נינווה. עכשיו היינו שואלים את עצמנו, האם זו ההמלצה הכי טובה שיש לנו? היינו שמחים לעסוק בתשובה של יהודים, לא כך בתשובה של גויים. זה גם קצת מלמד עלינו כיתרון כלשהו. מה, הגויים כל כך מהר חוזרים בתשובה, וכבר הם עושים את כל העניין הזה? ואנחנו נדבר על זה בשבוע הבא כשנדבר על פרק א', זו השאלה הראשונה של אברבנאל והרד"ק, כולם, כל מי שעוסק בספר יונה. אבל קודם כל יש שם תשובת אנשי נינווה, נקודה ראשונה. וגם מיונה מבואר שאי אפשר לברוח מהשם. זה אולי נקודה מאוד משמעותית ביום הכיפורים. אדם מתגלגל כל השנה בכל מיני מקומות, בכל מיני דברים, פתאום הוא מגיע לרגע האמת, עכשיו הולכים לחתום, מי יחיה ומי ימות חס ושלום. אז לומדים מהדבר הזה שאי אפשר לברוח מריבונו של עולם. יונה עשה את מה שעשה, ניסה וכו' וכו', בסוף לא הייתה לו ברירה, הקדוש ברוך הוא מחזיר אותו. אי אפשר לברוח מהשם. אם כל אחד מאיתנו יצא עם המסר הזה אחרי יום הכיפורים, זה מחייב למשהו. אם אי אפשר לברוח מהשם, אז אני צריך להתנהג, אני צריך לפעול בצורה מסוימת. הדבר הנוסף שהוא אומר, הוא מסיימים בפסוקי מי אל כמוך, שאמרנו שזה לא מספר יונה, זה מספר מיכה, שמבואר בשם י"ג מידות. האשכנזים לפחות בתפילת נעילה אומרים שבע פעמים י"ג מידות. הספרדים כל יום בסליחות, גם אשכנזים בסליחות, אבל לפי חלק מהשיטות זה דבר שהתגלה למשה רבנו ביום הכיפורי בעצמו. אנחנו מדברים על זה עכשיו בשבת בסעודה שלישית, אז נותיר את זה לשם, אבל באיזשהו מקום זה העניין. הרבה 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 לפני ערוך השולחן, הבודריאם, רבי דוד הבודריאם מגדולי ספרד, הטור מביא אותו מאות פעמים בענייני תפילה, בעיקר בענייני תפילה. אני לא בטוח שאני הוגה את השם נכון, הבודרעם, זאת אומרת, זה ספר מאוד ידוע, מאוד מפורסם. אז הוא כותב בסדר יום הכיפורים כך: הוא מפטיר ביונה עד סופו בתרי עשר, ומסיים מאל כמוך, כמו שהוא בסוף ספר מיכה. ואתם להפטרה זו, למה בחרו בזה? ללמד לבני העולם שאין אדם יכול לברוח מפני השם עם עבר עבירות. כמו שכתוב, הפסוק הזה הוא בתהילים קוף למצאת, היכנס רב כותב על הפרק הזה, זה הקשה בכל פרקי הספר, שהפרק הזה, פרק קוף למצאת, זה פרק הנסירה של אדם הראשון, אז היכנס רב אומר שזה הפרק הכי קשה בתהילים, הנה אלך מרוחך והנה מפניך אברח, ואם עסק שמיים שמעת, והציע שאול עיניך. זאת אומרת, שוב, העניין הזה של הבריחה מהקדוש ברוך הוא, הוא דבר בלתי אפשרי. עוד עניין אחד שמופיע בראשונים, דרשות רבי ישוע אבן שואב, תלמיד של הרשב"א, גם מחכמי ספרד, ולכן באה נבואת יונה בן אמיתי להורות, כי השם יתברך רחמיו על כל מעשיו. אומר לנו רבי ישוע אבן שואב, התחושה שאנחנו צריכים לצאת ממנה ביום הכיפורים, ריבונו של עולם מרחם על כולם, על כולם, יהודים, גויים, בעלי חיים, הכל, כל מה שמסופר בספר יונה, ואפילו על אומות העולם וכל שכן בישראל. ולכן אנו מפטירים אותה בזה היום גישת המנחה, שאיש הארץ הוא יד, כמו שאמרו זה לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת מנחה, שערי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה, שנאמר ואי קלות המנחה ויגש אליהו בסיפור של הכרמל שם, וזהו לעת מצו, למיצויו של יום, התמצית של היום, מנחה, בנעילה כבר כולם נמצאים בעולם אחר, אבל מנחה זה ההתחזקות, ועל זה אני אפרש אותה בקוצר. הלבוש, ובזה נסיים את הנקודה הזאת, הוא מפטיר ביונה לפי שיש בו גודל כוח התשובה, הוא מסיים ובהמה רבה. זאת אומרת, הלבוש לא קיבל את זה שמוספים את הפסוקים מספר מיכה, הוא מסיים ובהמה רבה, זה הסיום של ספר יונה, בלי הוספת הפסוקים. אז קיבלנו כאן איזשהו מושג למה, ממילא אני מסביר עכשיו למה בחרנו ללמוד, זה לא הייתה בדיוק בחירה חופשית, לא התייעצתי עם כל אחד, אבל אני צריך להחליט מה לומדים בחודש אלול. אז אני אומר, זה מסביר למה אנחנו לומדים את הספר הזה עכשיו, בימים הללו, זה ענייני ביומה, זה העניין, זה הדבר, וכולי וכולי. כדי שקצת נדע על מה אנחנו מדברים, אז יש לנו כאן נימוק למה עוסקים בהפטרה הזאת ביום הכיפורים במנחה. עכשיו, ספר יונה הוא הספר היחיד בתנ"ך שיש בו כמה פרקים וכולו נקרא כהפטרה. יש לנו את זה עוד פעם אחת בשנה, חזון עובדיה, אבל זה ספר שיש לו רק פרק אחד. סיפור פעם שתלמידה באה להתקבל למכללה, והרב מרדכי ברויר שאל אותה מה כתוב בפרק ב' בספר עובדיה. אז היא התחילה לחשוב, אז הוא אמר, תראי, אין לך מה לחשוב, אין פרק כזה. אבל הוא רצה לדעת אם היא שולטת בעניין. אז בכל מקרה, זה הספר היחיד בתנ"ך שיש לו כמה פרקים, ואנחנו קוראים אותו כיחידה אחת, כהפטרה, וזה דבר שמייחד אותו. עכשיו, התנ"ך שלנו מספר לנו על מה שקרה במשך 3,450 שנה. מבראשית עד סוף דברי הימים. 3,450 שנה זה הספר שלמעשה מורכב משלושה חלקים: תורה, נביאים, כתובים. החלק של נביאים, מתוך 3,450 שנה הללו, החלק של נביאים תופס 900 שנה. מיהושע ועד מלאכים. יהושע שופטים, שמואל, מלאכים, ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל, תרי עשר. מי האחרון בתרי עשר? מלאכים. אז מיהושע עד מלאכים, 3,450 שנה, 900 שנה בתוך משבצת של 900 שנה בתוך הדברים הללו, זה החלק של נביאים. יש לנו חלק של תורה, ולא להתבלבל, אין פה אחד שלא מכיר את פרשת בראשית. אברהם אבינו נולד באיזה שנה לבריאת העולם?
1948.
כולם ציונים, 1948, כולם יודעים את זה היטב. ונחשוב לעצמנו, זאת אומרת, וזה בראשית נוח לך לך. עכשיו תחשבו שכל חומש ויקרא, כל חומש ויקרא, אם אנחנו לוקחים את שמות פרק מ' ואת במדבר בהתחלה, כל חומש ויקרא 30 יום. 30 יום. ופרשת בראשית 1500 שנה. אז אני אומר לצורך העניין, לזכור את הפרופורציות האלה, החלק של נביאים 900 שנה. בתוך ה-900 שנה הללו, איפה אנחנו ממקמים את הנביא יונה? וכלל זה יהיה נקוד בידכם. כשרוצים ללמוד תנ"ך, מאוד מאוד חשוב זמן ומקום. אם אתה עכשיו מתחיל לעסוק במגילת איכה, ולא ברור לך אם ירמיהו קשור לחורבן בית ראשון או בית שני, אל תלמד. קודם כל איך תלמד את ההיסטוריה. תדע מה בדיוק קורה. תדע שירמיהו נוגע לבית ראשון. אם אתה לומד את יונה, איפה אנחנו משבצים אותו? אז גם פה אני רוצה לתת לכם איזשהו דף שלעניות דעתי יכול לעזור. מי שישקיע 5 אגורות ויקנה שמרדף וישמר את הדפים, אני חושב שבסוף יחזיק איזה משהו שהוא יכול להשתמש בו. אז יש כאן איזשהו גם איזה ממש בסיסי ביותר לצורך העניין של זמן ומקום בספר שלפנינו. ובואו נראה לרגע איפה אנחנו ממקמים את יונה. אז יש כאן 2 חלקים לדף הזה. המפה היא מאוד פשוטה. אפריקה, אסיה, מה שמעניין אותנו זה יפו. כל אחד רואה את יפו בערך באמצע בצד ימין, כל אחד רואה את תרשיש וכל אחד רואה את נינווה. זה מה שמעניין אותנו, זה מה שתופס לנו מקום. דרך אגב, בספר יונה השם היחיד, האדם היחיד שנזכר בשמו זה יונה, 18 פעמים. אין לנו הזכור של שום אדם בספר יונה. כלום, חוץ ממנו, אף אחד לא נזכר ולא מופיע, והוא עצמו 18 פעמים. פעם אחת נוספת הוא נזכר בספר מלכים, תכף נדבר על זה. אבל זה ממש ספר שמה שחשוב זה מה שהוא מלמד אותנו, ולא האנשים הפרטיים שמופיעים בו. כן, מי שרוצה לשאול משהו? לא, הכל בסדר. אז יש לנו כאן מבחינת מקום, מה אתה רוצה להגיד שגם אבא שלו בן אמיתי? בסדר, יכול, אבל אתה רואה שבפעם השנייה הוא כבר לא נזכר, על זה נדבר. אז יש לנו כאן את המפה הזאת, תרשיש, נלווה וכו' וכו'. ובואו נראה מבחינת הזמנים, בתוך 900 השנים של ספרי הנביאים, אני חושב שפחות או יותר יואבם, יונה, נמצא, כל אחד יכול להתמקן. אני אומר, יש פה כמה ידיעות מאוד בסיסיות. העולם כמובן נברא בשנת אפס, זה אדם הראשון. אומרת לנו המשנה באבות, 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם. אז אנחנו מגיעים פה לאותה שנה מפורסמת. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אנחנו יודעים כמה זמן חלף ממתן תורה, כניסה לארץ 40 שנה במדבר, משכן שילה, אלי, שמואל, דוד, שלמה, בית ראשון. יש לנו אזכור במלכים, הפסוק מופיע פה, באים ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת מישראל מארץ מצרים. זאת אומרת, אנחנו יודעים בדיוק מתי שלמה המלך בונה את בית המקדש, כמה זמן זה לקח לו. אנחנו גם יודעים לפי מסורת חז"ל באיזה גיל הוא היה. כל היושבים פה בחדר יותר מדי מבוגרים בשביל לבנות את המקדש בגיל של שלמה בנה אותו. הוא היה הרבה יותר צעיר מזה. ויש לנו את פילוג, גם יש לנו מה זה אלוהים? בן 12.
אבל לא, זה 12 שהוא מלאך. כן. לקחות
שאלה קשה. הוא היה צעיר מאוד, בית ראשון, ואנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים על יונה, אנחנו מדברים על נביא שמתנבא באמצע ימי בית ראשון. ואנחנו צריכים להכניס לנו את זה לראש. אנחנו עכשיו לומדים ספר יונה, אנחנו צריכים להיכנס לראש של שלמה בונה בית מקדש, המלוכה מתפלגת בין יהודה לבית ישראל, הבית עומד על תילו, אנחנו עוד לפני גלות עשרת השבטים שקרתה כ-110 שנים לפני חורבן הבית הראשון, אז אנחנו באמצע ימי בית ראשון. זה ההתרחשות. ההתרחשות הגיאוגרפית מצד אחד, ההתרחשות הכרונולוגית מהצד השני. עד כאן שאלות, הערות, בעיות, הוספות. כן. מה זה? יש לנו את ירבעם שהוא מלך בישראל. מה זה? אשור. אשור. אשור, הרם, אלה החבר'ה, זה עוד לפני בבל. בבל אפילו עוד לא אימפריה. ומצרים לא נמצאת בגזרה, אשור והרם הם אלה שמחזיקות כביכול את העולם.
אשור עדיין לא הייתה מעצמה גדולה.
כן, אבל הם היו... אבל הם היו דומיננטים. אני אומר, אלה שני המקומות הזה. אנחנו מיושרים, הכל בסדר, ממשיכים הלאה.
מה זה עם זה?
מה המשמעות של השם נינווה?
זה אשור.
חי שאל שאלה נפלאה מאוד. אני לא יודע אם אוכלים את זה, אבל כשהם ילדים היו אוכלים סרדינים. ואיך היו קוראים לחברה שמייצרת את הסרדינים? נון. מה זה נון? נון זה דג. אז נינווה דג בתוך בית. זה המשמעות של המקום הזה, של השם הזה. הכל פה הולך עם ים ועם דגים, זה מזכיר בין הזמנים, אבל אנחנו כבר בעדות, אז זה בעיה. כן.
זה לא מקום
למשור. מה זה? כן, אבל השם של המקום הוא גם בעל משמעות. נון, זאת אומרת, נווה לנון, בית לדעת. רבי,
גם
כשבא בפז
לא היה פעם מקורת שלהם?
מה זה?
יפה
שבמפה,
זה לא
יפה שבמקורת
שלהם?
כן, כן, יפה שבמפה, מה, אתה שואל אותי עד כדי כך?
זה הרבה דרומי של השלחה.
בגדול, למה לחשוב שזה אמר שינוי? בסדר, אני נעזר. קצת איזושהי מפה, אני אפילו לא יודע...
זה היה מתכוון?
סמי, מופע את יפה בעבר, כן.
כן, אני
לא
יודע זום. זה בסדר, אנחנו נשארו, לא חייב.
בסדר, נעשה את ניקוד. אני מניח שבגדול יפו זה איפה שהיום, כי יונה היה מעולה לגלים והוא ירד, זאת אומרת כאילו היה בירושלים, ואנחנו יודעים שליפו זה ירידה. אז הספר יונה כפי שאמרנו הוא בחלק של הנביאים בתוך קובץ ספרים שאנחנו מכנים אותם תרי עשר בארמית בדווקא ובשם העברי כמובן 12, ושני השמות הללו מופיעים בחז"ל, וזה קובץ שמסכם דברים של 12 נביאים, 13, שבתוך 900 השנה של הנביאים, 13 זה 300 שנה, מהנביא הראשון, מהושע עד מלאכי, ואנחנו מדברים כשמלכות ישראל בשומרון וכולי וכולי. למה מצרפים את הספרים האלה? אין לנו עוד ספרים בתנ"ך שמחברים אותם. למה מחברים דווקא את הדברים הללו? אז אומר הרד"ק בהושע, אמרו חז"ל כי חברו ביחד שלא יאבד ספר מהם מפני קטנותו. זאת אומרת שאלה היו ספרים יותר קטנים, ומכיוון שהם היו ספרים יותר קטנים, מה שמייחד אותם, וחשוב מאוד לזכור את הפרט הזה, אומר רש"י במסכת בבא בתרא בט"ו עמוד א', בדיבור המתחיל חזקיהו וסיעתו, היו הנביאים כותבים את ספריהם לפני מותם. זאת אומרת, ירמיהו כתב את הספר שלו, שמואל כתב את הספר שלו, אבל זה לא נכון בתרי עשר. זה לא נכון, לא כי אני אומר שזה לא נכון, רש"י אומר שזה לא נכון. רש"י אומר, ומתוך שהיו נבואותיהם קטנות, לא כתבום הנביאים איש ספרו, ובאו חגי, זכריה ומלאכי, וראו שרוח הקודש מסתלקת שהיו הנביאים האחרונים, ועמדו וכתבו נבואותיהם, וצירפו נבואות קטנות ועשרום ספר גדול שלא יאבדו מחמת קטנותם. זאת אומרת, זה היו קבצים קטנים. אז באו חגי זכריה ומלאכים שהם חותמי התקופה, והם אספו את כל הנביאים, והם קראו לספר הזה יונה, ולזה הושע, ולזה בקיצור יואל ועמוס, וכל מה שאנחנו מכירים מתוך כל העניין הזה, מתוך כל העניין הזה של תרי עשר. עכשיו, מה זה? עשו את מתי כתבו את כל התנ"ך. חמישה חומשי תורה מקבל משה רבינו מהקדוש ברוך הוא בהר סיני. המהר"ל אומר שיש הבדל בין צורת הקבלה של חומש דברים ובין צורת הקבלה של הדברים האחרים. וסביב העניין הזה של מתי חתמו את התנ"ך בסיום הנבואה, היה בזה מאבקים לא פשוטים בתוך כנסת ישראל, וזה כל העניין של הספרים החיצוניים, וזה כל העניין של מי שמרבה ספרים מכניס מהומה לתוך ביתו, ולכן אסרו בתחילת תורה שבעל פה אסרו לכתוב אותה, כי רצו לסגור את התנ"ך, לא רצו שיכנסו לזה עוד ספרים. בסיום הנבואה, שמעון הצדיק, ולפני פרקי אבות, חגי ישראל אמר לכם, הם חותמי הנבואה. כן.
יש דרך חופה של איזה 400 שנה בין דוד עד שמסיימים את התנ"ך. אז לא אמור לזה להיות איזה שינוי בסגנון של הכתיבה? או ש...
כתובים זה משהו אחר?
לא, בסגנון של הכתיבה כאילו, של הכתיבה של התנ"ך. יכול להיות אולי איזה שינוי בכתיבה, אני לא יודע, הסגנון לספרים.
לא הבנתי, אתה שואל אותי פה שאלה
מחקרית,
אני רוצה להבין מה...
נגיד אני אהיה כתוב בעמית, אז הנה אנחנו רואים שינוי כאילו בכתב.
זה לא שינוי בכתב, זה ספר שנכתב גם בעזרא ונחמיה, יש לך הרבה מאוד דברים. מה שיש בתורה יש מילה אחת בארמית, יגם סעדותא, אז גלעד יגם סעדותא וכו'. זה כמובן קשור למה שהיה ולמה שדיברו ולמה שעשו וכו' וכו'. אז הם דיברו, מכיוון שעזרא ונחמיה עסקו באלה שחוזרים בתחילת ימי בית שני, עסקו עם אלה שחוזרים מגלות בבל, אז הם דיברו איתם בשפה שבה שאותה הם הבינו.
יפה, אז אתה מבין, אז אני אומר, אז הכתב של עזרא בן נחמיה זה כמו נגיד, האופן שבו כתב את הספר שלו, זה בדיוק אותו דבר, אותו נקרא לזה תנועה.
אתה מכניס אותי לפינה שאני לא נדע להיכנס אליה, אבל לא במסגרת הזאת. כי כשאתה אומר שמואל כתב בסגנון מסוים, אני אשאל אותך שאלה. שמואל, לפי הגמרא בבבא, כתב שלושה ספרים. שמואל כתב ספרו בספר שופטים ומגילת רות. עכשיו, למה שופטים ושמואל נמצא בנביאים ולמה רות נמצא בכתובים? שמואל כתב אותם, למה זה נמצא פה וזה פה? שאלה טובה. אומר האברבנאל ששמואל הנביא לא היה כל הזמן באותה מדרגת נבואה. כשהוא היה במדרגת נבואה גבוהה, הספרים נכנסו לנביאים, כשהוא היה במדרגת נבואה נמוכה יותר, זה נכנס לכתובים. ולכן זה בכתובים, אני אומר, זה סוגיה, אני מוכן ללמד את זה, זה נהדר, מבוא לתנ"ך. אבל זה לא מה שאנחנו עומדים בו כרגע, ואני צריך להספיק, אתם צריכים להגיע לארוחת ערב ב7:30, והבדיחה הידועה כבר בשיעורי תנ"ך, שלהגיע לתפילה זה קודש, להגיע לארוחת ערב זה קודש קודשים. עכשיו נגמור בזמן. אפשר להמשיך? כן. אז תראו בדף המקורות שלפנינו, קצת, מכיוון שבשבוע הבא אני רוצה ללמוד את פרק א', וכבר דיברנו על התקופה, ודיברנו למה קוראים את יונה ביום הכיפורים, ודיברנו על המקום של יונה וכו', בואו ננסה טיפה ללמוד אותו. מי היה האיש הזה? כי אנחנו ניפגש פה במשהו שאין בכל התנ"ך כדוגמתו. נביא שבורח מהנבואה שלו, שהולך, נדב בולע אותו ויוצא ובא, דברים שאין לנו דוגמאות כאלה בכל התנ"ך כולו, משהו ייחודי בצורה בולטת וחריגה וכו'. אז אמרנו, אני עכשיו באלף שתיים, הנביא יונה, משפחתו, מקומו, זמנו וכו', כמה וכמה ידיעות כדי שנשלים לעצמנו את התמונה, וכשנלמד את ספר יונה נדע בדיוק מה קורה. כמובן שיש איזו שאלה שאלות קריטיות אז להעלות אותן. אז אמרנו שהוא נזכר 18 פעמים בספר יונה, ועוד פעם אחת בשמו בכל התנ"ך כולו. איפה הוא נזכר בכל התנ"ך כולו? אז זה במלכים ב' י"ד כ"ה. הוא השיב את גבול ישראל, הכוונה היא לירבעם השני, מלבוא חמת, עד ים הערבה, כדבר השם אלוקי ישראל, אשר דיבר מיד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. גת החפר זה מקום שהגיאוגרפים מזהים אותו בין טבריה לציפורי, אי שם בנחלות של אשר וסבולור ומשהו בצפון. יש כפר ערבי בשם משעד, שהערבים מזהים שם קבר של יוהנס. יונאס, יכול להיות שזה משהו שקשור לדבר הזה, כל מיני דברים שמופיעים במחקר המודרני. אני לא, לצערי, לא מספיק בקי בגיאוגרפיה מקראית כדי לדעת מה המשקל של הדברים הללו, אבל ודאי שיש להם איזשהו משקל שבמקום הזה יש דבר כגון זה וכו'. עכשיו, כמה ידיעות, אם תהפכו את הדף, אנחנו נעסוק קצת בהיפוך הדף, תראו לקראת סופו כמה נתונים מעניינים. קודם כל מסתבר, הגמרא באימורים אומרת שליונה הייתה אישה, ואשתו של יונה הייתה עולה לרגל ולא ניחו בחכמים. פמיניזם נשי, זאת אומרת לתת לנשים את המעמד שלהם, כי יש על חובה גם לדברים לעלות לרגל, יראה כל זכורך. אז מספרים לנו שליונה הייתה אישה שהיא הייתה עולה לרגל ולא ניחו בחכמים, זאת אומרת אפשרו לה לעשות את העניין הזה לעלות לרגל. עכשיו זה אשתו, מה קורה עם ההורים שלו? אז תראו, לפני הגמרא הזאת בעירובין, יש את הירושלמי בסוכה. העל רבי לייקי ודרש, יונה בן אמיתי מאשר היה. הוא היה קשור לשבט אשר. דכתיב אשר להוריש את יושבי עכו ואת יושבי צידון. הוא כתיב, קום לך צרפתה אשר לצידון. העל רבי יוחנן ודרש, יונה בן אמיתי מסגולון היה. דכתיב היה לגורל השלישי מבני סגולון למשפחותן. וכתיב משם עבר קבע מזרחה גת החפר עתה קציב. וגת חפר הוא כתיב כדבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. בשובת אחורה איתה, בשבת אחרת, זאת אומרת דרשה אחרת, בשיעור אחר, אמר רבי יהודה בר נחמן, סבלך אין עם טרם סילה ועוד מצמת כעל הקומר רבי יוחנן. קח לך שני סלעים ומכולי לדרוש גם היום לפני רבי יוחנן. כאילו, אני מוכן לשלם כסף. אל ואמר קומיון, יפה לדענו רבי יוחנן, אמרו מאשר ואביו בזבולו. דרך אגב, זה כלל גדול מאוד בחז"ל, כשיש כל מיני מחלוקות כאלה, פשרה. זאת אומרת, למה צריך להריב אם הוא היה מאשר או היה מזבולון? הרי ברוך השם, לכל אחד שמולד יש לו גם אבא וגם אמא. אז בואו נתפשר ונגיד שהאבא מזה והאמא מזה. ואז אנחנו עושים שלום בין הדברים הללו. כן, כי זה... עכשיו, אני חושב שיש פה גם מאפני אישיות. עכשיו, תגידו אתם, מה אפשר אם אנחנו אומרים שהוא מסבולון? יופי, זבולון קרוב לים, עוד משהו, זבולון קרוב לים, ולכן מה? הוא יוצא, הוא חוזר, הוא בא, מה שנקרא היום אצל הצעירים, הוא רואה עולם. זאת אומרת, יונה נשלח פה לאיזושהי משימה, שתחשוב, היית לוקח איזה יהודי ירושלמי, שולח אותו שם באונייה, הוא הולך באונייה, זה דבר שלא מצוי. אבל אם אתה אומר שהוא היה מסבולון, אז הוא שיחק בחוף הים, הוא ראה את היכטות, הוא ראה את ספינות המפרס, הוא ראה, הייתה לו איזו גישה לכל העניין הזה. וסבולון זה כאילו אנשים שיצאו ובאו וקידשו, הרי גם התכלת של הציצית הייתה שם בסבולון בשפת הים. הם רצו לקדש את העולם, הם רצו לעשות דברים מאוד גדולים. זה לא סתם, ברור שאפשר להעמיק יותר ויותר בדברים הללו. אני מסייד הירושלמי הזה בכתיב הילד יפו לא צורקה דילי וירד עכו. אמר רבי יונה, אמר רבי יונה, יונה בן אמיתי מעולי, סליחה, אמר, אולי רבי יונה, יונה בן אמיתי מעולי רגלים היה ונכנס לשמחת בית השואיבה ושרד עליו רוח הקודש, ללמדך שרוח הקודש שורה אל הלב שמח, מה הייתה הוויה כנגן המנגן ותהיה עליו רוח אלוקים? אמר רבי בנימין בר לוי, והיה כנגן במנגן, אין כתיב כאן, אלא והיה כנגן המנגן ותהיה עליו רוח אלוקים. זאת אומרת שיש פה איזה כל מיני ביטויים וכל מיני עניינים על יונה, אבל עדיין לא הגענו לעיקר. מי היה האיש הזה? מי היו רבותיו? מי היו תלמידיו? למה הוא שייך? חז"ל באים ואומרים לנו ומספרים לנו סיפור. אנחנו כולנו יודעים על חלק, לצערנו, חלק מהמלכים היו רשעים, ומסופר ש... וקודם כל ירבעם, למרות שהוא עשה דברים רעים, הוא הצליח להשיב את גבול ישראל ביד עבדו, כמו שראינו אצל אמיתי, אצל יונה, יונה בן אמיתי, כמו שהכתוב מספר לנו. עכשיו תראו שיש שם דבר מיוחד, ביד עבדו יונה בן אמיתי, מי שזוכה לכינוי של עבד השם, איזה ביטוי מרומם זה, עבדו יונה בן אמיתי, עבד השם, להיות עבד השם, לא כל מביא זכה לדבר הזה, והוא בהחלט זוכה לעניין. עכשיו הוא שייך לחבורה של אליהו ואלישע, הוא שייך לחבורה של אליהו ואלישע, הוא תלמיד שלהם. וכשהקדוש ברוך הוא מצווה על אליהו למשוך את יהוא למלך, אותו יהוא שהיה שר צבא ונלחם ברשעות של אחיו, אז הקדוש ברוך הוא מצווה, לא נדבר עכשיו על יהוא שהיה אדם מאוד מאוד מוזר, והצורה שבה הוא התנהג עם האנשים שלו, ממש צריך ללמוד בשביל זה ספר מלכים כדי לדבר על העניין הזה, אבל הקדוש ברוך הוא מצווה את אליהו, אליהו מצווה את התלמיד שלו שנקרא אלישע, אלישע מצווה את התלמיד שלו שנקרא יונה. ואיך הוא מגיע ומה הוא מגיע ומה בדיוק קורה. אז תראו בעמוד הראשון למטה כמה פסוקים שנדמה לי שחייבים ללמוד אותם, אי אפשר ללמוד ספר יונה בלעדיהם. ויבא השם אליו לאמור, קום לך צרפתה אשר בצידון וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. כך אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו כשהוא צריך לברוח, לך תשב שם והכל יהיה בסדר. ויקום הילד צרפתה ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא אליה ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה, ותלך לקחת. ויקרא אליה ויאמר, קחי נא מפתך בידך. זאת אומרת, הוא מצפה לארוחה. ותאמר, חי השם אלוקיך, שבועה, חי השם אלוקיך, אם יש לי מעוד, מה, אתה רוצה עוגה? אתה רוצה פת? מה? כי מלוא כף קמח בקל ומעט שמן בצפחת, והנני מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתי לי ולבני ואכלנו ומתנו. אין לי ימחים, אין לי מחסנים, אין לי קופסאות שימורים, יש לי כמה גרגירים של קמח, קצת דבש, קצת מים, נאכל. אתה שואל אותי מה יהיה בעוד יומיים? בטח נמות, מה, אין לנו מה לאכול? אני אישה אלמנה, אני במה לכלכל את עצמי. ויהי אחר הדברים האלה, חלה בין האישה בעלת הבית ויכוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. ותאמר אל אליהו, מני ברך איש האלוקים, באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני? ויאמר אליה, תני נא לאתנך, ויקחהו מחיקה ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם וישכיבהו על מיטתו. ויקרא אל השם ויאמר, השם אלוקי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר, למה הריאותה להמית את בנה? ויתמודד על הילד שלוש פעמים. כשהיינו צעירים ולמדנו קורס במדע על הנשמה מלאכותית, זאת הנשמה המלאכותית הראשונה בעולם. לא היה לפני כן. זה הפעם הראשונה שעשו הנשמה מלאכותית בעולם. ויתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא על השם היומן, השם אלוקיי, תשב לנפש הילד הזה על קרבו. וישמע השם בכל אליהו, בתשת נפש הילד על קרבו ויחד. ויקח אליהו את הילד ויומידו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו, ויאמר אליהו, ראי חי בנך. שימו לב לפסוק כ"ד ותזכרו אותו. ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי, כי איש אלוקים אתה, ודבר השם בפיך אמת. יונה בן אמיתי. דבר השם בפיך אמת. זאת אומרת, הילד הזה שאליהו החיה, שימו לב למה שכתוב במדרש תהילים מתחת לפסוקים שקראנו, אבל בן צרפת האלמנה הוא יונה בן אמיתי, היה צדיק גמור, נצרף בבליעת דגים ובמצלות ימים, על זה לדבר ולא מת, אלא ביומר השם לדג ויכה את יונה אל היבשה, ונכנס לחייו בכבודו לגן עדן. במחקר המודרני מכירים אדם אחד ב-1890 או 1920, אל תתפסו אותי בשנה, שהיה בתוך דג שלושה ימים והצליח לצאת בחיים, כאשר כשהוציאו אותו, כל ה... היה שרוף לגמרי, החומצתיות של, ה... של מיצי הקיבה של, ה... של אותו דג או לוויתן או משהו שנוגע בתוכו, פשוט שרף לו את כל, ה... את כל האור, ואני לא יודע בדיוק מה. מקרה אחד כזה מכירים ב... 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 בעולם או במציאות שבכלל הייתה. וממילא הילד הזה, האיש הזה, הנביא הזה, הוא תלמיד של אלישע ותלמיד של אליהו, וכל המערכת שלו היא מערכת של ניסים. ואני קורא עוד שלושה פסוקים בספר מלכים, ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים. שימו לב למה שאומר רש"י מתחת לזה, באותו פרק שהיורם חולה בישראל, אחד מבני הנביאים, יונה בן אמיתי היה, ויאמר לו חבור מותניך וקח פח השמן הזה בידיך ולך לרמות גלעד, ובאת שמה, הוא רואה שם ירו בן יהושפט בן נמשי, ובאת והקמותו מתוך אחד, והבאת אותו חדר בחדר, והוא זה יונה בן אמיתי. תבינו, יורבן הוא הרחיב את גבול ישראל, זה היה הדור הרביעי של ירו, ומה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, יונה נגע שם בהתחלה ונגע שם בסוף. ולקחת פח השמן ויצקת על ראשו, ואמרת הוא אמר השם משכתיך למלך על ישראל, ופתחת הדלת ונסת ולא תחכה, וילך הנער הנביא רמות גלעד, ויבוא והנה שרי החי. בקיצור, ראינו שהדבר הזה מתייחס גם כן ליונה. אני מבקש לסיים בקטע האחרון במכילתא ולסכם, ואני מקווה שאנחנו יוצאים עם דברים ברורים, כי בהחלט נגענו פה בהמון המון נקודות. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא ממוקדים בפרק א' בספר יונה. זה המשימה שלנו, זה העניין שלנו. בעזרת השם בשבוע לאחר מכן יש פרק ב', זה תפילת יונה. אבל היום, כשניכנס לכל העניין הזה, היינו צריכים פה לגעת בכמה וכמה דברים. קודם כל נגענו בעניין של אזכור הנימוק, ההסבר, למה קוראים את מפטיר יונה במנחה של יום הכיפורים. זה היה החלק הראשון של הדברים שלנו. החלק השני, העמדנו את יונה בסדר הכרונולוגי של התנ"ך. איפה הוא עומד? אמרנו, 3,000, תזכרו את הדברים האלה. זה דברים שכל אחד צריך לדעת אותם, גם כשמעירים אותו באמצע הלילה, נוטל ידיים 6 פעמים, אומר ברכות התורה, וצריך לדעת לגלל את זה. זה מושגי יסוד. תנ"ך 3,450 שנה, נביאים 900 שנה, תרי עשר מתוכם 300 שנה, שמנו את יונה, דקרנו אותו, שמנו אותו באיזשהו מקום בתוך כל הפאזל הגדול הזה. זה דבר מאוד מאוד חשוב בכל לימוד שהוא, ובוודאי בלימוד של דברי אלוקים חיים של תנ"ך, אי אפשר לזוז בלי העניין הזה. ניסינו קצת לגעת באישיות שלו, בדמות שלו, עד כמה שאנחנו בני אדם רגילים מותר לנו בכלל לדבר על הנביאים, אנשים שריבונו של עולם דיבר איתם, שיהיה לנו קצת מושג על מה אנחנו מדברים. כאילו עוסקים פה, זה לא איזה דמות, אני לא יודע מה, זה נביא, אחד מהאנשים שזכה שריבונו של עולם ידבר איתו. אז אמרנו שהמשפחה שלו, דיברנו על אשתו, דיברנו על הוריו, דיברנו מאיפה הוא הגיע, אליהו, אלישע, דבר השם בפיך אמת, יונה בן אמיתי, גם ננסה לפי זה להסביר מה המחלוקת שלו עם הקדוש ברוך הוא, מה בדיוק קורה פה, למה הוא בורח. אני חושב שיש לזה הסבר נפלא מאוד, שבעזרת השם ניתן עליו את הדעת. ראינו שהוא היה בן שרפת האלמנה, הוא אותו אחד שאליהו החיה אותו וממילא הייתה לו זיקה אליו, הוא היה תלמיד שלו, והוא נשלח לכמה משימות בבית יהוא וכו' וכו'. המחילתא שמסיימת פה היא מאוד מאוד יסודית בהבנת ספר יונה, וקשה מאוד ללמוד את הספר בלי להכיר אותה ולדעת אותה. מחילתא זה מדרש הלכה לחומש שמות. אין לנו מדרש הלכה לבראשית, כי אין בבראשית הלכות, כמעט. יש לנו מדרש הלכה לשמות מחילתא, יש לנו מדרש הלכה לויקרא, תורת כהנים או ספרה, ויש לנו מדרש הלכה לבמדבר ודברים ספרים. אז במחילתא, בהקדמה לפרשת בו כתוב כך, נמצאת אתה אומר, שלושה נביאים הם, אחד תבע כבוד האב וכבוד הבן, אחד תבע כבוד האב, האב הכוונה היא כמובן לריבונו של עולם, ולא כבוד הבן, ואחד תבע כבוד הבן ולא כבוד האב. ירמיהו תבע כבוד האב וכבוד הבן, שנאמר אנחנו פשענו ומרירו ואתה לא וכו' וכו'. אחד נכפלה נבואתו, שנאמר ועוד יוסיף עליהם דברים. אליהו תבע כבוד האב, היה אכפת לו רק בריבונו של עולם, ולא כבוד הבן, שנאמר קנו קינאתי להשם צבאות. ומה נאמר שם, ויאמר לך שוב לדרכך מדבר דמשק, ואת יהוד תמשך וכו' וכו' וכו'. יונה תבע כבוד הבן ולא כבוד האב, שנאמר ויבר השם אל יונה שנית לאמור, שנית נדבר עמו לא שלישית. מכיוון שיונה הדבר שהכי חשוב היה לו זה עם ישראל, והוא רצה להציל אותם מקטרוג של הגויים, אז הוא אמר אני בורח, אני לא הולך לנבואה הזו. אז הוא תבע את כבוד הבן, את הכבוד של עם ישראל, ולא את כבוד האב ולא כבודו של הקדוש ברוך הוא. העונש שלו ויבר השם אל יונה שנית, זהו, יותר הקדוש ברוך הוא לא דיבר. זהו, זה מה שרצינו לראות היום. תודה רבה, להתראות, ובעזרת השם בשבוע הבא פרק א' בספר יונה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.